טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו היום נושא יחסית שלא כתבו עליו הרבה, גם בשולחן אורך ובת יוסף הזה כמעט אין עליו. אף על פי כן פה בדף המקורות צירפתי כמה מקומות, כיוון שהנושא עצמו ברמה של הגמרא והראשונים הוא פחות מצוי בראשונים הקלאסיים. סביב הגמרא זה יותר באמת ספר מנהגים או דברים מעין אלה, אבל זה היה מעניין ללמוד את הנושא הזה בכל אופן מבחינתי, אבל שלא למדתי אותו קודם לכן. טוב, אז בוא נראה מה המקור של התחנון, מה המהות שלו, מה היחס בינו לבין התפילה, כן? אתם סיימתם בפעם האחרונה את התפילה, תפילת 18, נכון? זה היה הנושא האחרון. זאת אומרת, הגעתם לשיא, אחרי שעברנו את פסוקי דזמרה, את ההכנות של ברכת קריאת שמע וקריאת שמע, שזה היה איזה סוג של שבח לפני התפילה, מעבר לקיום מצוות קריאת שמע. הגענו ל-18 עצמו, עמדנו מול המלך, ועכשיו מגיע התחנון. מה התפקיד שלו בכל המערכת הזאת? אז הרמב״ם, בהלכות תפילה, כותב כי אחרי התפילה ישב ויפול על פניו, ויתה מעט הוא וכל הציבור, ויתחנן והוא נופל. זה בהלכות תפילה ט"ה, וישב ויגביה ראשו, הוא ושאר העם, ומתחנן מעט בכל רם מיושב. כן, אז הוא כותב שצריך לשבת וליפול על פניו ולעטות מעט, זה הדברים של הרמב״ם. המקור הדברים הוא בתוספתא בברכות בג' ו', הבאתי את זה פה לפניכם, שאחר כך אחרי התפילה אומרים אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים. יש פה איזושהי אמירה של קחו עמכם דברים, סדר דברים, כמו שכתוב ביהושע פרק י' פסוק ו', שכתוב שם קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז ברור שדברים, מה שמופיע בתוספתא, הכוונה היא למשהו של תחנון, של וידוי, של איזושהי חרטה על המעשים שלנו אחרי שאנחנו ניגשים לתפילה, אחרי שעמדנו לפני המלך. פתאום אנחנו תופסים את עצמנו ואומרים אין אנחנו מעיזים פנינו לעמוד לפניך. זאת אומרת, בהתחלה אמרנו השם סוטה תפתח, עמדנו, ולמפרע אנחנו כביכול תופסים את עצמנו ואומרים אבל רגע, אנחנו מלאים חטאים ואבונות, ואיך בכלל הצלחנו לעמוד בפניך, כן? זה מה שהנוסח של הוידוי שם והתחנון. הטור אומר שלומדים את זה, כן, בינתיים זה רק מקורות תנאים, מה המקור היותר קדום? אז הטור אומר שזה נלמד ממשה רבנו. שמשה רבנו מלמדנו שאפשר להתפלל בכל עניין שיוכל אדם להתפלל, בישיבה, בעמידה ובנפילת אפיים, כמו שעשה משה רבנו. משה רבנו כתוב, וישב בער, אנוכי עמדתי בער, ואתנפל לפני השם. כן? אז זאת אומרת, בעצם עשינו את הכל, ישבנו, עמדנו לפני השם, ועכשיו זה ואתנפל לפני השם. אנחנו מתנפלים, נופלים לפניו. זאת אומרת, אם זה לא הלך וזה לא הלך, אז לפחות אנחנו נופלים לפניו, ומבקשים שימחה לנו, שיקבל את תפילתנו. זאת אומרת, כאן יש, זה לא רק איזשהו סוג של נסיגה, לפי מה שיוצא מהטור, שנסיגה אחרי התפילה, אחרי שעמדנו לפני השם, פתאום אנחנו תופסים את עצמנו ואומרים, רגע, אולי אנחנו בכלל לא ראויים לעמוד לפני השם. מכירים בכל החטאים שלנו, מכירים באמת את המעמד שלנו. אם היינו עושים את זה לפני התפילה, אז יכול להיות שלא היינו מגיעים למעמד של התפילה. היינו אומרים, אנחנו באמת לא ראויים, לכן עושים את זה אחר כך. אבל, לפי הטור, זה בעצם סוג של תפילה שלומדים עם משה רבנו, וככה הוא דורש את הפסוק, ואנחנו לא נדע מה נעשה. מה זאת אומרת אנחנו לא נדע מה נעשה? אנחנו רוצים לפנות אליך הקדוש ברוך הוא ולא יודעים איך. אז אנחנו מנסים בישיבה, כמו שהוא אמר, בעמידה, ועכשיו בנפילת אפיים. כן, זה הביטוי שמופיע בטור לאור הדבר הזה. אז כמו שאמרנו, מבחינת המקור ומבחינת המהות שלו, אז יש לנו פה את התוספתא, וראינו גם את דברי הטור, וראינו גם את הנקודה הזאת של הרמב״ם. הגמרא במגילה בדף כ"ב עמוד ב' מביאה לנו גם כן את דברי רב, שם זה המקור, שרב הגיע לבבל אחרי התפילה ורואה שכולם נופלים על פניהם. אז אנחנו רואים שהדבר הזה גם היה מופיע כמעשה שהיה, לא רק מופיע כציווי שמופיע בסדרים של התפילות, אלא רב אומר ככה אני מעיד שהיה בבבל שהיו נופלים על פניהם לאחר התפילה. אז זה מבחינת צום של זה, שזה נעשה שם. עכשיו, מה הערך של הדבר הזה? אז כאן יש דבר מאוד מעניין בגמרא בבבא מציעא בדף נ"ט. הבאתי את הריצבה בהקשר הזה. הגמרא בבבא מציעא מספרת לנו את הסיפור הידוע על מה? בדף נוטט עמוד ב.
תנורה של החנאי.
תנורה של החנאי, יפה, כל הסיפור שהיה בבית המדרש, מול רבי אליעזר, רבי ישוע, ואיך שבעצם רבי אליעזר יצא שם... אז הוא יצא בעצם במידה מסוימת, הפסיד ב... לא, רבן גמליאל ורבי ישוע זה בברכות, אנחנו מדברים מה מציע, רבי אליעזר. ומה קרה איתו? אז כאילו אמרו, אין מה לעשות, הלכה לא מן השמיים, כן, לא בשמיים, מאז שניתנה תורה, פרשייה האחרונה, אז כבר בבית המדרש לא אומרים יוכיחו קירות בית המדרש, אלא מי שיש לו ראיות הם אלה שמנצחים, והקדוש ברוך הוא שמח את ידו, ניצחוני בניי, ניצחוני. עכשיו הוא, הבעיה שלו זה שהוא כביכול היה לו איזושהי הקפדה מסוימת, כן? אשתו של רבי אליעזר, אמא שלום, היא הייתה אחות של רבן גמליאל, והיא אמרה שאם הוא ייפול על פניו, אז זהו. ברגע שהוא ייפול על פניו והתפלל, אז מרוב הצער, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, אף כשהוא לא יתפלל, חס ושלום שרבן גמליאל ימות כנראה. אבל הצער הגדול הזה יגרום לכך שאחיה ימות. רבן גמליאל הוא היה הנשיא, והוא זה שהכריע כנגדו. אז היא מנעה ממנו, הגמרא אומרת, לא שבת לה למי פעל על הנפי. כלומר, לא מנעה ממנו מלזוז, מליפול על פניו. אז מה הכוונה? כל היום, שואל הריב"א, כל היום היא עמדה עליו ומנעה ממנו להוריד את הראש? אז הוא אומר, מה זה? הריטב"א. הריטב"א שואל את זה. הוא אומר, מכאן מביא ראיה רבנו שאסור להפסיק בשיחה ובדברים אחרים שאינם של תפילה, בין תפילה לנפילת אפיים. זאת אומרת, מתי הכוונה שאז אתה חנון מועיד, שזה סמוך לתפילה? זאת אומרת, זה המשך של התפילה. אחרי שעמדת לפני השם, אתה יושב עכשיו ונופל אפיים. זה ממש המשך ישיר, ולכן הטענה הייתה שמשם ראיה שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר את התפילה הזאת. זאת אומרת, בין שלושת התפילות שמשה רבנו התפלל, זו התפילה הכי חזקה. עד כדי כך שאמא שלום, אשתו של רבן גמליאל, ידעה את זה וניסתה, אשתו של רבן אליעזר, אחותו של רבן גמליאל, ניסתה למנוע מרבן אליעזר ליפול על פניו מיד אחרי התפילה. כן, כל היום היא לא יכלה למנוע ממנו, אבל מיד אחרי התפילה היא ניסתה למנוע, לגרום לו לדבר לחילופין, או למנוע ממנו לעשות את זה בסמוך, כדי שזה לא יקרה. אבל מה לעשות שפעם אחת היא פספסה, ואז מופיע שם בגמרא שיצא קול שאחיה נפטר, אחיה רבן גמליאל הנשיא נפטר בעקבות הדבר הזה, אז מכאן למדו הרבה על הערך של התחנון, וכמה צריך להיזהר לא לזלזל ולא לבטל אותו בכדי. אנחנו נלמד כמובן היום באיזה מצבים הוא כן מתבטל, או בוא נאמר לא צריך להאמר. טוב, זה מבחינת המהות שלו. מבחינת החיוב, הטור בסימן קוף למד א' כותב שזה רשות, זה לא חובה. משום מה, הלשון שלו נפילת אפיים בשם רב נחמנאי גאון, הוא מביא לנו אמירה שהדבר הזה נחשב כרשות. שוב, שכחתי להזכיר את אורך השולחן, גם אותו הבאתי, אבל הוא זה שדיבר על זה שהערך של התחנון הוא מאוד מאוד גדול מהמעשה הזה של הגמרא בבא מציעא. כן, הבאתי אותו פה, רק שכחתי לציין אותו בעל פה. טוב, עכשיו, אז אם ככה, אף על פי שזה לא רשות, אף על פי שזה רשות ולא חובה, בכל אופן, הערך של זה, כמו שאמרנו, כהמשך של התפילה, זה דבר מאוד חשוב.
הטור בעצמו אומר
שזה דבר חשוב? מה זה? הטור עצמו, לא, הוא דווקא אומר את זה בצורה, הוא כותב שזה רשות ולא חובה, אבל הוא אומר שזה המקור שזה משה רבינו, ואמרנו פה, אורך השולחן מביא את זה, את הראייה מהגמרא והמציע לחשיבות שלו ולדבר הזה. אבל בעצם, למה זה שוב? אז אם אנחנו חוזרים שוב למה שאמרנו קודם, למה זה כל כך משמעותי? כי כשאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא במעמד התפילה ב-18, אם אתה עכשיו, זהו, תפסיק, אז כאילו לא היה לזה שום, שום המשכיות לתפילה הזאת. היא נעצרה שם למעלה למעלה, וזהו, ועברתי. המשכתי הלאה. לא לקחתי איתי שום דבר. אתם יודעים, גם בעשרת ימי תשובה יש לנו את הנקודה הזאת. עולים מראש השנה, עשרת ימי תשובה יום הכיפורים, ואז יש לנו איזושהי ירידה. אבל אין ירידה ישר לימי התחול. יש את הארבעה ימים שבין יום כיפור לסוכות, שזה לא בכדי, ואחר כך יש את חג הסוכות, שזה סוג של ביטוי של אותה שמחה מתוך טהרה, מתוך קדושה, משך שבעה ימים, ורק אחר כך מגיעים את החול. כך גם בתפילה צריך להבין שזה סוג של עלייה כזאת עד לתפילת העמידה, ואחר כך התחנון, המטרה שלו היא להוריד את זה, אבל בצורה עדינה. זאת אומרת שלא, טוב, עזבתי את המלך, עכשיו אני מפנה את הגב והולך. יש פה עוד המשך, רק בהבנה שהיא יותר של שבירה. זאת אומרת, יכולתי לעמוד מול המלך, אבל עכשיו אני נשבר ומוריד את ראשי כנגדו ומתוודה על אבונותיי. אז זה בעצם איזשהו מקום, גם לפי המקובלים, זה איזושהי ירידה בעולמות. העולם הכי גבוה זה עולם התפילה של ה-18, ואחר כך זה איזושהי ירידה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לצרף ולהצמיד, ועוד מעט נראה את ההלכות שנוגעות לזה, שאת התחנון לתפילה, כי זה חלק המשכי מוכרח מהתפילה. אי אפשר לוותר עליו. במצבים שבהם אין תחנון, אז יש משהו אחר במקומו. יש הלל או משהו אחר, או לחילופין. יש את המשך התפילה שנדבר עליו, אבל התחנון הוא משהו שנועד לשמר את הרשמים שספגנו במהלך ה-18. במהלך תפילת העמידה, מה שנקרא. וכיוון שכך זה הופך להיות חלק מהתפילה, לכן כל תפילה היא מחויבת בתחנון, כי בעצם אחרי, בכל תפילה יש לנו עמידה, ולכן אחר כך צריך תחנון. איפה אין לנו תחנון? בתפילת ערבית. התפילת ערבית היא רשות, אז באמת יכול להיות, וגם בגלל הלילה, שעוד מעט נסביר שזה אחד מהסיבות שבגללם לא רואים תחנון, אז שם זה ירד. ושחרית ומנחה, אף פי שבערים משום, תפילת מנחה לא מקובל שיש תחנון. בהרבה מאוד ערים, נכון? מי גר פה בערים שיש בהם תחנון? או מי גר פה, מי מתפללים אצלו במנחת תחנון בבית כנסת? בהרבה מקומות? לא. יש מקומות בערים שמתפללים שנייה לפני השקיעה, אז בדרך כלל, בגלל השקיעה האמת היא, לא אומרים תחנון. בדרך כלל במנחה גדולה, אז הרבה מהמקומות...
אבל מה אתה שואל? אתה שואל בערים שמה?
בערים, ערים בעין.
בערים, הבנתי.
שיש תפילת מנחה קטנה, האם אחר כך אומרים תחנון, אוטומטית יש קדיש. אז אני גר בגבעתיים, גרתי בגבעתיים, שם לא היו אומרים, בתפילת מנחה קטנה לא היה תחנון אחרי מנחה. אז שוב, אז יכול להיות שזה בגלל שמתפללים מאוד מאוד צמוד, אבל לא תמיד זה בגלל זה. זאת אומרת, זה כבר הפך להיות כאילו איזשהו, תפילת מנחה לא מחויבת בתחנון.
באמת?
לא, זה ספרדים, זה ספרדים גם אחרי השקיעות. אני דבר רק קצת אשכנזים. אבל שוב, למה? כי זה חלק מובנה מהתפילה, אין בזה הבדל. פה יש הבדל מבחינת הוידוי, לא מבחינת התחנון. הוידוי אומרים בבוקר ולא בצהריים. עוד לא התייחסתי לוידוי בכל הסיפור הזה.
למה לא להגיד באמת תחנון אחרי השקיעה?
אז עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט נדבר על זה, למה באמת לא אומרים, מעבר לעניין שהיא רשות, למה הלילה מעכב את זה גם כן. עכשיו, כיוון שזה הופך להיות חלק אינטגרלי מהתפילה, אז על כל יוסף לדוגמת דן, מה הדין אם בטעות אמרו קדיש? ואז אמרו יש חתן, אמרו קדיש, הרגע, אלו שבעצם לא, אני יודע, נזכרו, עברו איזה חג, בסוף אמרו לא, ראש חודש זה רק מחר, כל מיני בלבולים כאלה שקורים, תלוי כמובן בגבאים, עד כמה הם מאופסים, ונגיד עשו טעות כזאת. האם אפשר עכשיו לחזור ולומר את הבידוי, את התחנון, או לא? כי זהו, כבר, ברגע שעשית קדיש, נלמד את זה בעזרת השם בשיעור הבא, מה המטרה של הקדישים. ואיך הם בעצם עוזרים לקדם את התפילה. ברגע שעשית קדיש, עברת פאזה, עברת שלב. גם כמו שאמרתי לכם בקבלה, אז אתה עובר כביכול עולם, אתה יורד בקדושה, אז כאילו זה לא שייך לחזור אחורה. אם הוידוי הוא חלק מהתפילה, לא שייך לחזור עוד פעם אחורה. אז הוא מתלבט בעניין הזה. הלקוט יוסף, הוא דן בשאלה הזאת אם אפשר או לא, הוא מתלבט מה לעשות. הוא לא מכריע שם אם לעשות כך או כך, הוא משאיר שזה יכול להיות לכאן או לכאן. הרמ"א כותב בסימן סמך ו' בסעיף ג' שבאמת אסור, אפשר להפסיק לקדיש קדושה וברכו באמצע אמירת התחנון. ו...
לא, לא כוונה למתפללים, זה כוונה לבן אדם פרטי, לא?
כן, מה זה לאדם פרטי?
השאלה...
אדם שנמצא באמצע פרשת התחנון, שם זה היה לגבי השעץ ולגבי הציבור.
לגבי הציבור, אוקיי.
אז לגבי הציבור הוא יישאר בצריך עיון, אבל עדיין, מבחינת לענות לדברים שבקדושה, אז משווים את זה עדיין, כאילו אמרנו שזה חלק מהתפילה, אבל זה עדיין לא הופך להיות כמו חלק מתפילת 18, או חלק מברכות קריאת שמע, ששם אסור להפיק באמצע. כן? אז בכל זאת זה נחשב בין הפרקים ברמה כזאת שאפשר לענות, אבל בכל זאת, אף על פי שאמרתי שזה חלק מהתפילה, בכל זאת אפשר לענות קדיש, קדושה וברכו, ויש אומרים גם אמן של הברכות, גם כן מותר לענות אם אדם נגיד נמצא באמצע תחנון או משהו כזה. בסדר? אז זה מבחינת התפיסה, מה, 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 מה העניין של התחנון ומה הוא עושה שם, וכמה הערך שלו גדול. איפה הוידוי נכנס לכל העניין הזה? אז וידוי, זה באמת מעניין, שלגבי הוידוי עצמו, זה לא מצאתי. זאת אומרת, לא ראיתי שדיברו בזה. בגמרא גם מה שמדובר, כתוב שנפלו אפיים. לא כתוב שמתוודים. אז מאיפה הגיע הוידוי הזה? אם אנחנו מניחים שבתפילה זה כנגד מה? כנגד אבות, אבל גם כנגד מה? קורבנות. אז וידוי, יש לנו את העניין שסומכים את הידיים על הקורבן ומתוודים, נכון? בקורבן חטאת, גם בקורבן עולה, רק בקורבן שלמים סומכים ואומרים דברי שבח, אבל בשאר הקורבנות מתוודים. אז נראה לי שהכוונה היא שזה הנקודה פה, שבגלל שהקורבנות, תפילה היא כנגד קורבנות, היא לא במקום, אבל היא כנגד, כי בזמן בית המקדש היה גם וגם, אז לכן צרפו את הוידוי לכל תפילה, שוב, לתפילת שחרית ותפילת מנחה, תפילת ערבית, גם משם זה ירד. אבל בעצם, לכאורה, אם זה חלק מדין קורבן, ממילא זה גם חלק מדין תפילה, ואתה להגיד וידוי, הן ב...
למה לא? כאילו, למה אחרי? כי זה הזמן היחיד שיש, כאילו? מתי הוידוי בקורבנות?
שוב, באותה מידה כמו עם הנפילת אפיים. בדיוק אולי באותה מידה. אם אתה תתוודא לפני, אז או שזה ימנע, אפשר להגיד משהו בסגנון שאתה אומר טכני, כי כאילו צריך להגיע לגאולה, לתפילה וכדומה. אפשר לומר שזה גם, במנחה זה קצת יהיה בעיה, אפשר לומר שזה מצד, שזה ימנע ממך לעמוד לפני השם. זאת אומרת, אם הוידוי והתחנות זה בעצם איזושהי הכרה עצמית של מה אתה, איפה אתה נמצא וכמה אתה שווה, אתה לא תוכל לעמוד לפני השם. אם אתה באמת תתוודא מבפנים, אתה תגיד, אני לא ראוי לעמוד לפני השם, כן? זה באיזשהו מקום. הרי מה אנחנו אומרים בתחילת הוידוי? אנחנו אומרים, כאילו אומרים שאילו אבותינו, כן? היינו אומרים את זה על עצמנו, אבל בעצם אנחנו לא יכולים לעמוד לפני השם, כי אנחנו מלאים אבונות וכך וכך וכך, ישבנו בגן. זאת אומרת, בעצם, אם אדם אומר את זה עם מלוא תשומת הלב, אז הוא כאילו אומר, אני לא ראוי בכלל לעמוד לפני המלך. כמובן, שוב, עד כמה הוא מתאר את זה שהוא עומד לפני המלך בתפילה, זה גם חלק מהשאלה. או שזה סתם איזושהי אמירת טקסט שהיא נטולת לב.
אבל ערבית שזה גם נגיד אולי ערבית שבין הארבעים,
לא, ערבית זה לא תמיד שבין הארבעים, מנחה זה בין הארבעים. ערבית זה בעצם אין בסמיכה, כי זה, פה אפשר להגיד פשוט, כי זה רק הכתרת איברים מוגדרים, שם בוודאי אין סמיכה, אז לכן זה לא שייך בכלל. נפילת אפיים זה מסיחרות, עוד מעט נסביר. אז ככה עולה, הרב עמרם גאון אומר שהיו מתוודים רק בשני וחמישי, זה כנראה המקור.
איזה
מאוד? הרב עמרם גאון מביא שרק בימי שני וחמישי, הטור מביא אותו, שרק בימי שני וחמישי נוהגים להתוודות. וזה כנראה מנהג אשכנז שאומרים רק בשני וחמישי. בכל אופן, מנהג בני ספרד הוא כן להגיד בכל יום פעמיים וידוי, אחד כנגד תמיד של בוקר, אחד כנגד תמיד של בן ארבעים, שוב מצד השמיכה שהייתה על הקורבן, והתוודות חטאתם אשר עשו, הן בשחרית ועד בן מנחה. למה שני וחמישי? אז זה עכשיו נדבר. אני לא יודע, האמת היא שרציתי לשאול מישהו, אולי מישהו מכם יודע, למה מפלגים בין שחרית למנחה, פה, באלון שבות, בגוש עציון, זה לא בכל מקום, שלא אומרים וידוי, אצלכם אומרים וידוי במנחה?
אשכנז אף פעם לא אומרים במנחה, אף פעם.
אף פעם לא אומרים במנחה? אבל הם לא אומרים רק בשחרית, רק בשני וחמישי בכלל, לא?
לא. נגיד אצלנו בבית כנסת שרק שני וחמישי בבוקר רואים, גם במנחה לא רואים אף פעם.
אבל נפילת אפיים?
נפילת אפיים, מה זאת אומרת? כן, יש.
יש נפילת אפיים רק בלי וידוי.
בלי וידוי, כן.
ויש, ואצל השאר אומרים וידוי, אומרים וידוי, אלה שהצביעו מקודם שאומרים תחנון במפילת מנחה, וידוי אומרים כל יום או לא? במנחה?
פעם נראה
לי. לא, ספרד אומרים. ספרד אומרים, אשכנז לא אומרים.
אז לא ברור לי מה הסיפור, אז כאילו למה בישיבה לא אומרים במנחה, אבל כן רואים בכל השרית, לא רק בשני וחמישי, זה לא אשכנז.
זה ספרד ואשכנז, זה לא אשכנז ולא ספרד.
זה קיליים כזה?
כן.
טוב, אני צריך לשאול מישהו, רוצה לשאול דבר מזק, הוא בדרך כלל להוט על כל המנהגים והדברים האלה.
יש גם מנהג אשכנז שלא אומרים אף פעם וידוי. יש מנהג אשכנז שלא אומרים אף פעם וידוי.
כן, בסדר. אז החילוק בין שחרית למנחה הוא לא היה לי ברור. בסדר. אז כאילו טוב, בשחרית הרחיבו משני וחמישי ובמנחה השאירו על המינימום משהו כזה, כאילו יאללה עשינו כבר, יצאנו ידי חובה בבוקר, תעזבו אותנו. בסדר, למה באמת שני וחמישי? אז כאן זה מעניין, התוספות בבבא קמא, ציינתי לכם להסתכל בו וכדאי, בבבא קמא דף פי ב' אומר שעזרא תיקן לקרוא בתורה בימי שני וחמישי בגלל שיש את המדרש שמשה עלה למרום ביום חמישי לקבל את הלוחות וירד בשני ונתרצה לו המקום, אז בגלל שזה ימי רצון, אז בגלל זה קבעו את זה בשני וחמישי. זאת אומרת, שני וחמישי זה ימים של רצון, זה הסיבה, ולכן אולי גם מתוודים בימים האלה, כי יש יותר רצון לפני השם לקבל את הוידוי או משהו מעין זה. הרוקח מעיד שהיו מתענים בימים האלה. טוב. אז זה הסיבה שבשני וחמישי לדעות שאומרות שאומרים וידוי רק בימים האלה. מעבר לכך אנחנו מכירים שבשני וחמישי מה יש לנו ארוך יותר? יש לנו... כאילו נפילת אפיים ארוכה יותר, ויש נוסח של ואור החום. אז כאן הבאתי בפניכם את, את הקולבה, נכון? כן. הקולבה פה מביא סיפור כזה, מה יש לך? איזה סבא שנכנס לאש, ואמר את הנוסח של ואור החום, וככה הוא ניצל. כן, מי שרוצה זה יקרוא את זה, זה בארמית כתוב פה, ויש פה סיפור קצת מעניין. בכל אופן, זה המקור. בבית יוסף מופיע רק שבקולבה יש איזה סיפור. אז הבאתי לפניכם את הסיפור עצמו, שתכירו אותו. בכל אופן, אז הוא מתאר את כל הסיפור הזה של ואור החום, שהוא הנוסח שאנחנו אומרים אותו בשני וחמישי, בגלל המייסה הזה שהיה שם. וזה הסיבה שבשני וחמישי אומרים אותו, מעבר לסיבה שמו שאמרנו, זה ימי רצון וימים שהיו מתענים בהם. במיוחד, ולכן מעריכים בוידוי בימים האלה. שולחן ערוך בסימן קוף למדלת, פוסק, צריך להגיד את הנוסח הזה בעמידה ובקול רם, ויש פה איזה ביטוי קיצוני, שמי שלא אומר, כן? ראיתם את הביטוי הזה? נוהגים להרבות בתחנונים בשני וחמישי, ואומרים והוא רחום, ואומרים אותו בקול רם, ואם לא אמרו מעומד, עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר. פשט לשון השולחן ערוך זה שהוא אומר את זה במיושב, אבל המשנה ברורה אומר שהכוונה שאם הוא לא אמר את זה בכלל, אם הוא ויתר על ואור החום, כן, אומרים זה ארוך מדי או משהו כזה, אז הוא נקרא פורץ גדר, וישחרר לנחש. זה, עבירה, זה כאילו אמירות שאומרים אותן בדרך כלל על גזרות חכמים. כנראה היה פה איזושהי אמירה, איזשהו דבר מאוד משמעותי ש...
אם אני לא טועה נכון אצל עדות המזרח, אומרים מעבר לבור החום, אומרים גם מלא כאילו עוד וידוד, כאילו...
וידגים המידון.
סליחה, כן.
טוב, אז זה יכול להיות בגלל ידגים המידון, זה סוג של סליחות קצר כזה. ימי שני וחמישי יכול להיות שהם נקבעים גם כימי סליחות בדרך כלל, שוב בגלל זה שהם ימי תחנונים, בגלל משה רבנו וזה, אז כאילו קבעו את כל שני וחמישי ככה. אבל...
המשנה ברורה אומר
שאם שקל לנחש,
או
השולחן ערוך? שזה לא על העמידה, אלא על אי האמירה. ישכן הנחש זה ביטוי שמופיע כבר בטור שם. בית יוסף מביא את זה שם, על המערי בעירה. טוב, זה לגבי הנקודה הזאת. עכשיו, אז בסדר, ראינו את המקור, את החשיבות, את המהות, גם של הוידוי, גם של נפילת אפיים. איך עושים את נפילת אפיים? אז כאן זה הגמרא, שאמרנו במגילה כ"ב, דנה ביחס לנקודה הזאת. שם יש כמה סוגים של קידה, יש את החוויה, הקריאה. דנים שם למה רב לא השתחווה, אלא רק איתה את עצמו. למה הוא לא השתחווה? השתחוויה זה פשוט ידיים ורגליים. אז אפשרות אחת שהגמרא אומרת שהוא לא השתחווה, כי אסור להשתחוות על אבן חוץ מבית המקדש. זה איסור תורה. אסור להשתחוות על הרצפה פה חוץ מבית המקדש. פשוט ידיים ורגליים לגמרי על הרצפה, אלא אם כן זה שכיבות צמיחה, אבל אם לא, אז זה בעיה כנראה. אם זה במעמד של השתחוויה. אפשרות השנייה זה שהוא לא ישתחווה, כי יש בזה לעז. כאילו לעז, יש בזה איזשהו ממד של גאווה, שכאילו אתה מי יודע מה צדיק כשאתה עושה את זה. ולכן...
הפוך, יש פה ממד, כאילו כולם כן ישתחווה ורק הוא לא.
כן, אז, אבל האמירה היא כאילו שככה עולה מהגמרא בכל אופן, שאדם חשוב שנופל על פניו והוא לא צדיק ישוע בן נון, אז כאילו מחשיב את עצמו כאילו גדול הדור. אז כאילו הפוך על הפוך כזה.
לא, ביום כיפור נוהגים לעשות השתחוויה מלאה אחרת.
אבל לא על רצפה.
שם
בגד.
בסדר, שמים מהם, זה בדיוק העניין. זה בדיוק, בגלל זה שמים. בסדר? אם שאלת את עצמך למה, זה הסיבה. שאסור עכשיו, השאלה אם זה עניין של הברכיים או הראש, איפה בדיוק הבעיה, אז זו שאלה טובה.
לא, בכל מקרה אנחנו גם לא עושים פיסוק ידיים ברגליים באמת.
נכון, אנחנו עושים יותר ממש על הברכיים והראש, אז שמים את זה, ואני חושב שהנקודה העיקרית זה הראש, פחות הברכיים.
רגע, הרב, אמרת שכבוד צמיחה ופיזיותרפיה,
זה לא נכון? לא, כי זה לא הדרך של החוויה, נכון, אני חושב.
לא, אבל אחר כך עושה את זה כמו שהערבים עושים, שזה תגיד בטיחה או משהו.
בסדר, אבל אתה עושה את זה כאילו לצורך ספור. האמת היא לא בדקתי את זה, אתה יודע מה? לא בדקתי את זה, זה נראה לי ברור, אבל לא שמעתי ששאלו את זה פעם, שכאילו, האם צריך לשים שטיח כשעושים את זה. כאילו, אנשים עושים את זה כל הזמן, על הכביש או משהו כזה, אף אחד לא פורס לעצמו איזה מחצלת. מה זה? למה? זה דווקא כן.
לא, שכיבות תמיכה לא, הוא מדבר.
זה שאתה מרים את עצמך מהרצפה.
אתה לא נוגע באמת ברצפה.
לא, אבל אם אתה עושה, יש כאלה שעושה...
הגוף לא נוגע ברצפה, לא, אבל הוא מדבר על פיזיותרפיה, שאתה ממש...
ממש שוכב, כן. טוב, בסדר, בכל אופן, לא משנה. זה היה רק על דרך המליצה. טוב, קיצור, הגמרא שם דנה אם זה בגלל איסור דאורייתא או בגלל איסור דרבנן. הריבה שאומר שזה רק עם הפנים דבוקות לרצפה, זה איסור דרבנן, זה איסור תורה, אבל אם זה רק כשאתה יושב וקצת מטה את הגוף או שם את הראש, אז ודאי שפה לא נאמר האיסור דאורייתא של אבן משכית. אז למה בכל אופן יש כאלה ששמים איזשהו משהו על היד כדי ש... כדי מה? אתם מכירים את הדבר הזה?
כן, כן. משהו לחציצה זה קשור.
ומה הסיבה של הדבר?
אם אתה שם את הראש שער על היד, אתה לא באמת נופל על משהו, כאילו, זה בעצם...
אני גם מכיר שזה קשור לזה.
נופל על פניו, אז זה לא נחשב. כן, אז זה לא בדיוק הנקודה הזאת, אלא בצד של כיסוי פנים. זאת אומרת, הנפילה היא נפילה. אתה נופל, לא משנה, אתה נופל על השולחן, היד שלך על השולחן, אז לפחות עכשיו שאתה נופל על השולחן, אבל צריך שבאותה מידה שאתה נופל על פנים, לחסות את הפנים. זה אולי הנקודה. כיסוי, כי חלק מהלשון שם של נפילת הפיים, זה למה אני נופל על פניי, כדי שפניי כאילו יהיו... העניין זה שהפנים יהיו נפולות, או שהפנים לא ייראו. אז זה קצת מה שאתה מתכוון, שזה לא נחשב שאתה נופל. למה זה לא נחשב שאתה נופל? כי אין כאילו משהו שמכסה את פניך באיזשהו מקום. הכיסוי הפנים, אי אפשר לעשות כיסוי על ידי גופו של האדם. כמו שנגיד, לשים את היד כדוגמה לכיפה בברכות או משהו כזה, זה לא מועיל. כי היד, הגוף של האדם לא יכול לחסות את האדם. לחצוץ הוא כן חוצץ. דוגמה במקווה, ממש כזה, שעושה ככה, כדי לחצוץ בין הערווה ללב, זה יועיל. אבל לחסות ראש, זה לא מועיל ביד. לכן חייבים משהו אחר. בד או משהו אחר, כן? כך גם כאן, מחפשים איזה משהו. אם זה יכול להיות החולצה, זה יכול להיות סתם נייר.
למה זה באמת מועיל?
למה
זה באמת מועיל? במקווה שאתה שמת היד.
כי זה חציצה, זה לא כיסוי. אין עניין לחסות את ה... יש בעיה אחרת שערבה מגולה, יש... זה שתי בעיות. אני אומר, לעניין חציצה זה יכול להועיל. לעניין כיסוי זה לא יכול להועיל. לחסות את הערבה, לחסות ביד זה לא מועיל. טוב. בכל אופן, איך... אז זה הנקודה הזאת של ה... אם תהיתם לעצמכם מה כל הסיפור שמחפשים, או שמים בדיוק על השעון, או כל מיני קומבינות כאלה, זה בגלל זה. כן.
לכאורה, אם כל מה שאתה רוצה זה לחסות, אז משנה אם אתה מחסים הגוף שלך, כאילו... בפועל אתה פועל כיסוי, כאילו.
לא, כי אין גוף מחסה גוף, זה כאילו בהגדרה, אתה לא יכול לחסות את עצמך. בסדר, אתה אומר כאילו זה פועל, לא רואים את פניי, אבל הנקודה, כאילו זה האמירה, יש צריך דבר אחר שיחסה.
אני
אפשר
לשים פשוט את הראש על השולחן פשוט, זה בסדר?
כן.
למה עושים עם הידיים דווקא?
זה שזה קטע
שיהיה נוח? אז לא, אתה צודק בהקשר הזה שצריך, למה דווקא את היד? זה מעניין, כי כאילו צריך, אני אגיד לך למה, כי עכשיו בוא נראה, השאלה היא לאיזה כיוון להטות. עכשיו, יכול להיות שהנקודה של היד, כי יש מהראשונים אומרים ככה, באשכנז אומרים שהטו את הצד צד ימין, כי כתוב שמאלו תחת לראשי, וימינו תחת בקני. אז הסבירו שהשכינה עומדת כנגד האדם, ולכן, כשהוא מטה על ימינו, אז כאילו השכינה כנגדו, ימין כנגד שמאלו תחת בקני, אז כאילו הוא שמאל של הקדוש ברוך הוא, והימין שלי, אז זה ביחד, זה אחד מול השני. אז זה לצד ימין. שיבולי הלקט אומר שבאופן עקרוני דווקא עדיף לעצב לצד שמאל. לעטות לצד שמאל למה? כי בדרך כלל בהסבה סתם אדם מסב על צד שמאל. אז כאילו הסבה זה ביטוי לדרך חירות, לגייבה או משהו כזה. אז דווקא תוריד את הראש שלך על צד שמאל כדי להכניע את הצד הזה. אתם רואים שזה כל מיני קומבינות, כל מיני כאילו רעיונות כאלה. תשובת הגאונים אומר שיש איזה מלאך רע שנמצא על צד שמאל לקטרג, אז כדי לסתום לו את הפה, אנחנו מורידים את הראש דווקא שמה. כן, כמו הסיר לעזאזל, שאומר הרמב"ן וכדומה. אז זה סיבה כזאת.
למה לא עוד תפילין באמת?
מה זה?
למה לא עוד תפילין באמת? כאילו, על יד שמאל.
על יד שמאל. אז כאן, זה בגלל זה הזכרתי את מה שחגי אמר.
בכל מקרה תמיד לעשות על ימין?
מה זה?
אתה אמרת מקודם ש...
בטור, הוא אומר שבאשכנז היו מתאים על צד ימין, בגלל הסיבה של שמאלות אחת. ככה כתוב בטור, רגע. לא מדבר למייסר. רגע, נראה מה הוא מעיד. אז אמרנו, יש סיבות לימין, סיבות לשמאל. אדם חמוי שכותב שבגלל התפילין צריך לעשות לצד ימין. אבל זה רק בשחרית, כי במנחה אין לך תפילין, אז דווקא לצד שמאל. זאת אומרת, עקרונית, עדיף ללכת לצד שמאל, ככה אז לפי המקובלים. ובשחרית, שהתפילין הוא בצד שמאל, אז צריך לעשות לצד ימין. אז ממנו עולה באמת שצריך דווקא להוריד את הראש על היד, ולא אדם חמוי ש... בהכבוד שהוא הרמה, כן?
זה לא מצד הכבוד של התפילין, ממש כזה
לעשות? נו, כן, בסדר, לשום כבוד התפילין, אז אל תעשה על התפילין. אבל למה בכלל לעשות על היד? חגי יציאה, תוריד את הראש על השולחן או משהו כזה, וזה בסדר. אז יכול להיות, הנה חינמי, אולי כן אפשר. אולי כן אפשר רק באלמה, מי אמר ש... כאילו אין לך, יש לך רק כיסא, אז אתה עושה ככה וזה מספיק, אתה לא צריך להישען על משהו, אתה מבין? זה מה שאני אומר. אבל כאילו אולי באמת אין עניין ביד, אבל פשוט באלמה אין להם סטנדרים נניח, אז אתה יכול לעשות ככה, אבל אם יש לך את התפילין, אז אתה עושה ככה.
למה תמיד אנשים מקפידים, כאילו, אתה רואה פינטר נגיד מישהו על הקיר, כאילו, אין לו מקום לשבת, אז הוא הולך לקיר ועושה את זה.
אז בסדר, אני
אומר... לא, אני אומר, זה
דברים האלה לא... לדעתי, אין בזה הכרח. יכול להיות, זה יותר נוח, אבל...
מה הבעיה לעשות ככה, שתי שניות,
אין בזה אחר, וכאילו... זה נראה לי, כאילו, אני פחות צריך להצדיק את זה, כי נראה לי זה סתם, אנשים באמת לא... כמו הרבה דברים שאנשים עושים, וניתן לכם שום שעשע. היה איזשהו סרטון של... היה איזשהו סדנה של רבנים, קיצור, על איזשהו... הראו איזשהו סרטון על מישהי שהיא... התחתנה עם חילוני, חילוני לגמרי, הוא מגיע בשבת, והמטרה שם הייתה להציע להם איך לחיות ביחד. היא דתייה לגמרי, הוא חילוני לגמרי, איך בדיוק הם מקימים בית ביחד. אז אתם מציעים שבסרטון רק עשו את זה כדי שזה יהיה קצת משהו יותר מוחשי. אז כאילו הוא מגיע בשבת, מביא זר פרחי, הוא מגיע בערב שבת, אבל הוא מגיע אחרי כניסת שבת כבר. הוא מביא זר פרחי, אז הוא דוחף את הזר פרחים, אז רואים כל אחד מעביר את הזר פרחים לשני, כי אף אחד לא יודע מה לעשות איתו, אי אפשר כבר להכניס אותו למים בשבת. טוב, מניחים את זה בצד. אחר כך עושים את הקידוש, הולכים לנטילת ידיים. אז הבת הקטנה נוטלת ידיים, אז היא כאילו נוטלת, ואחר כך היא שופכת את כל המים ככה. סתם עושה איזה משהו. ככה את המים שופכת. אתה רואה אותו, הולך אחר כך, הוא לא יודע כלום. אז מה הוא עושה? אז הוא גם עושה ככה, וגם מרים את הנטלה ומרוקן את כל המים על הקיר. מה אני רוצה לומר בזה? שכאילו חלק מהדברים עושים אותם, כי אף אחד לא יודע, אז אני רק מוזיא טקס. מה שעושים, עושים. אף אחד לא באמת יודע למה כל דבר עושים. פה, מה שאמרתי, זה מעניין, כי את הנושא הזה כאילו פחות מתעכבים עליו, למה עושים כל דבר. אז בהקשר הזה, אני חושב שהנקודה היא פחות ליפול על פנה, זה פחות, פשוט היד, זה הכי זמין. לא בהכרח כי יש עניין ביד.
חייבים לשבת?
מה זה?
חייבים לשבת בנפרד
הבא. כן, אז כאן, מה זה?
שאמרנו שכן, שמשה רבינו אומר שבכל המצבים.
למרות שכאילו יש ישיבה עמידה ונפילת אפיים, פשטות זה לא קשור למעמד של הישיבה, אבל נחלקו בזה הריבה שמביא את זה בתשובה, שיש בעלי הקבלה אומרים שדווקא בישיבה, ויש אומרים שאפשר לעשות את זה, הריבה שעצמו אומר שאפשר לעשות את זה גם בעמידה, כי הנקודה היא בעצם ההתייחסות של אלינו לפנים. המשנה ברורה אומרת מה שאמרתי לגבי הכיסוי, שצריך הטיית הראש וכיסוי הפנים, זה בעצם הגדר. אתה רואה כיסוי הפנים, איך תעשה את זה? תעשה את זה איך שאתה חושב. המשנה ברורה מביא כאילו את הנקודה הזאת. עכשיו לא נהגו ליפול על פניים ממש, כאילו פשוט ידיים ורגליים, אלא מתאים את הראש ומכסים את הפנים. ולכן מכסים בבגד ולא ביד, כי זה גוף אחד ואין גוף יכול לחסות את עצמו, זה המגן אברהם אומר את זה, כמו שאמרתי. בסדר.
זה לא קשור עם מה שאמרנו עם המקדש.
לא, כי זה כבר לא על הרצפה, זה לא שייך.
אז למה זה בעצם?
הגמרה דנה בזה בהתחלה, היא הציעה את זה כאופציה ודחתה את זה.
אולי נעשה את נפילת הפיים על הרצפה?
כן, כאילו להגיד שלמה רב לא עשה נפילת הפיים, אולי בגלל הבעיה של המקדש. כמה שמה שזה לא. שכל העניין זה בגלל בית המקדש? לא, זה אף אחד לא העלה כאופציה. שכל העניין של נפילת הפיים זה בגלל הנפילה שם בבית המקדש, שהם מזכירים את שם השם נופלים על פני. טוב. אז ככה, אז להלכה השולחן ערוך כותב שנהגו לעטות לצד שמאל, כי זה גם המקובלים אומרים, ובגלל מה שאמרנו פה מקודם, שצד שמאל זה של ההסבה, וזה קנייה דווקא של היצר היותר של הגיא ושל האדם וכו'. הרמ"א כותב שיש נוהגים לעשות לצד ימין. וככה גם התז ומגן אברהם, הגר"א אומר ללכת כמו השולחן ערוך. הגר"א הוא תמיד כזה חתרני, הוא תמיד נגד הרמה איכשהו. בכל אופן זה מה שהוא אומר. השולחן אורך פוסק שצריך לעשות את זה במיושב ולא במאומץ, זאת אומרת עדיף לי פה הפעם בישיבה ולא בעמידה, דווקא מן מה שאמרתם על האנשים שסומכים את עצמם על הקיר בזמן נפילת אפיים. זהו, זה בהקשר הזה.
אם צריך ליפול על שמאל, בכל
אופן
לא מסכים שצריך ליפול על שמאל, צריך לקרוא
לשמאלות, כשהרמה אומר שבשחרית... שבשחרית עדיף לעשות את זה על ימין בגלל התפילין, כן. כן.
כהנים, בגלל שכאילו הרצועה שלהם לא עד כף עד, אחרי שכאילו עושים מלכת כהנים, אז אם אני יכול כאילו, אם מלכתחיל עדיף על שמאל, ליפול על החלק הזה. או שתגיד שבגלל שיש לי תפילין על כל הזרוע, אז עדיף שלא.
מה
הסיבה
שהתפילין
מכאן?
למה
השמאל? לא, פשוט כל מה שיש פה זה לא מעניין אף אחד, זה מה שמעניין, הקציצה. אז לכן נראה לי שהנקודה שעושים ככה, המילה על הקציצה.
למה דווקא כאן? אפשר גם כאן, כאילו הרצועות, לא יודע מה.
לא יודע, כאילו יכול להיות שאתה צודק. זאת אומרת הרמה כותב שבגלל שחרית תעשה כרצונך. לגבי הספרדים, אני רק רוצה להעיר, הספרדים לא נופלים על פניהם, אתם אולי שמתם לב או לא שמתם לב וזה, אבל הם לא נופלים על פניהם, שכן ארוך כתוב שכן נופלים על פניהם. מה הסיפור? מה הולך פה? אז גם כן, הסיבה שנובעת, שאומרת, הסיבה שאומרים את זה, זה בגלל שהזוהר, הבאתי לכם פה את הזוהר, הזוהר אומר כאילו המזמור שהספרדים אומרים והמזמור שהשכנזים אומרים זה לא בדיוק אותו דבר. כתוב, אני קורא פה באמצע שם למטה, באמצע חמש שורות מלמעלה, הוא אומר, במזמור אומרים אליך השם נפשי אשא. מה זאת אומרת אליך השם נפשי אשא? זאת אומרת אני מוכן למסור לך את הנפש. יש איזה סוג שמסירות הנפש בנפילת הפת. זאת אומרת אני לא ראוי לחיים, קח את החיים, ואני מוסר לקדוש ברוך הוא את החיים בחזרה, והוא, כאילו אני מוכן לתת לו אותו, והוא מחזיר לי את זה אחר כך, כי הוא אומר, טוב, אם אתה מוכן, אז אני מקבל את האמירה שלך, ומוכן להחזיר לך את זה חזרה. אבל אומר הזוהר, שאם אדם אומר את זה, אבל לא בלב שלם, בלב רחוק הוא קורא לזה, הוא גרם לי להסתלקה מעלמה לפני שיגיע זמנו. זאת אומרת, הוא גורם להסתלקות מן העולם לפני שיגיע זמנו. כי בעצם מה אתה אומר? קח את החיים, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, קח את החיים, אבל אתה לא באמת מתכוון לזה. לא, לא, יאללה, אחרי הווידוי אני ממשיך את מה שאני צריך לעשות, יש לי הרבה פגישות עסקים היום, אין לי אבא אמינה בכלל שהקדוש ברוך הוא באמת ייקח את חיי ולא יחזיר לי אותם. אז לכן, אומר הזוהר, יודע שהמשפט הזה, אם אומרים אותו ומתכוונים למה שהוא נאמר, אז זה בעצם למסור את נפשך להשם, אז ואם אדם אומר את זה שלא בלב שלם, אז אסור לו לעשות את זה. לכן הוא אומר גם לא ליפול אפיים.
למה זה פתרון?
אליך השם נפשי אשא.
למה זה פתרון?
אז האמירה היא שכאילו כשהוא נופל אפיים, אז זה איזושהי, כאילו כיסוי הפנים זה איזשהו אובדן של כאילו של הדמות בעצם במידה מסוימת. למה אני צריך לעשות את הפנים? כאילו אני לא קיים באיזשהו אופן. אז לכן, כדי שזה לא כביכול יבוא לידי אופציה, בעצם זה שאתה יושב ועושה את זה מראש בצורה כזאת, אז לכן, כלומר, מהזוהר עולה שלא יפלו אפיים, לא שלא יגידו את המזמור.
אליך שנפשי עשה זה רק בנושא של הספרדים?
כן, כן.
אז כאילו, אצל אשכנזים נלכה הכוונה...
ואצל הרב ביק. אני ישבתי לידו כמה פעמים, הוא אומר את הספרדים, לא יודע למה.
מה?
אז הכוונה הזאת אצל אשכנזים כאילו לא שייכת.
כן. לכאורה, ההזרה שמופיעה בזוהר היא לא שייכת לאשכנזים, בגלל זה רק הספרדים עושים את זה. טוב, לא יודע, בכל אופן הזה רבים לא עושים את זה, כאילו בגלל הזוהר, הזוהר אמרנו הרבה פעמים מכריע את ההלכה נגד השולחן ערוך, בדייני תפילה, וככה גם הרב עובדיה, זה צהל היה כותב הלכות יוסף כתוב את זה, וככה הספרדים נוהגים, באמת לא ליפול אפיים. מה שאני מכיר בכל אופן, יכול להיות שיש עדות אחרות. טוב, באיזה מצבים לא אומרים תחנון, או לא אומרים נפילת אפיים? אני הייתי בטוח שהיום אני מקצר הרבה יותר, אני רואה שאנחנו לא נספיק. טוב, אז באיזה זמנים לא אומרים? אז לפני ספר תורה, האם צריך ספר תורה כשנופלים אפיים כן או לא? זה קורה בהרבה מאוד מצבים שעושים עניינים פיראטיים או דברים כאלה בצבא. קיצור, מה עושים הדבר הזה? הרוקח כותב כי דווקא לפני ארון עם ספר תורה עושים נפילת אפיים כדי להגיד שוב, אנחנו מוסרים את נפשנו על התורה. אז צריך שיהיה ספר תורה במקום. לומדים את זה מיהושע במלחמת האי שהוא נפל לפני ארון השם, שם ביהושע פרק ח'. יהושע נפל גם כן נפילת אפיים מסוימת לפני ארון השם, אז היה ארון. הבית יוסף שם לא כל כך מסכים לראיה של הרוקח. בכל אופן, הדרך המוישה אומר, בסדר, אל תיפול אפיים, אבל תגיד את הנוסח. אתם רואים שוב שיש הבדל בין הנוסח לנפילת אפיים. נפילת אפיים זה כאילו האקט הקריטי בתחנון. נפילת אפיים. הנוסח הוא פחות משמעותי. לכן, לפני ספר תורה, אז אומר הדרך המוישה, טוב, אז תעשה משהו באמצע. אל תיפול אפיים, אבל כן, בסדר, אז תדעו את הנקודה הזאת, שאומרים תחנון, רק לא נופלים, לא עושים את הפעולה של נפילת אפיים, אבל להגיד את התחנון עושים, ושלא יבלבלו אתכם. הרמה גם כן בסעיף ב' כותב כמו דבריו בדרכי משה שלא נופלים אפיים אבל אומרים את הוידוי. אחידה ואחרים אומרים שאין צורך ממש בספר תורה, מספיק גם ספרי קודש אחרים ודברים כאלה. יכול להיות שזה גם נפקא מינה לאשכנזים שכן נופלים אפיים.
זה אומר זה?
שאם כן.
למה הם מתעסקים עם זה בכלל אם זה לא רלוונטי?
אז לכן אני תמה אם מה שכתוב על כתוב יוסף הוא באמת נכון לכל העדות. אני לא בדקתי את זה עם מרוקאים או דברים כאלה, אנשים כאלה אומרים כן נופלים אפיים ממש או לא. מודה. מה זה? לא? לא מכיר. אז זו שאלה מעניינת. לא יודע.
אני חושב,
כתה
גם שאם זה בירושלים אז נופלים בכל
מקום? כן, חייבים.
כן, יש לי דין כזה בירושלים, לא משנה איפה אתה...
שגם בלי ספר תורה? בסדר. טוב, באיזה עוד מצבים חוץ ממקום שאין ספר תורה? במקום שהדין מתוח. שוב, בגלל הנקודה הזאת שזה מסירות נפש, או על התורה, או לפני השם וכדומה, שאנחנו מוסרים את נפשנו, אני בכוונה מדגיש את זה, כאילו שזה קצת יחדור, כשאנחנו רואים את התחנון, שזה לא יהיה איזה משהו כזה חסר כל ערך. אז במקום שהדין מתוח, כדי לא להרבות בדינים, אז אנחנו לא אומרים את החנון. או איפה ששמחה יתרה, אז כדי לא לבאס את מי ששמח, אנחנו לא אומרים את החנון, כן? אז באיזה מצבים האלה? אז בלילה, כן? זה הסיבה שלא אומרים בלילה. הלילה זה זמן של דינים, יש פחות הופעה של הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו אומרים אמת לאמונה ולא אמת ויציב, כי יש יותר מקום לאמונה בהשם מאשר שהדברים ברורים, כן? בלילה יש חושך, אין על מי לבטוח אלא בקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו אומרים אמת ואמונה בלילה וערבית. אז לכן גם בלילה לא אומרים תחנון, זה הסיבה, כך אומר המערי אבואב. ו... אז לכן אנחנו לא נופלים בפיים, כי זה כאילו יותר זמן של סכנה, יותר זמן של דין, אז כשיש דין אנחנו לא רוצים להוסיף דין. אז לכן בלילה לא אומרים את זה, יש אומרים אחרי חצות הלילה, נגיד סליחות, לכן מתחילים אותם אחרי חצות הלילה, תחנות של סליחות, הדברים האלה אומרים את זה אחרי חצות הלילה, שכבר מתחיל האור להעיר, נכון? כי הרי מהלילה אז השמש כאילו ממש בצד השני, ואז היא מתחילה כביכול לעלות, היא לא עולה, אבל הכדור הארץ יורד, אבל... קיצור, זה מתחיל בעלייה, אז לכן אנחנו, האור כאילו מתחיל להתגדל מחצות הלילה, ולכן יש לנו איזושהי ירידה קצת של הדין. אז לכן, אחרי חצות הלילה... לא, לא בערבית, בסליחות. לא, אז לכן בתפילת ערבית זה ירד לגמרי. אבל סליחות, שכן אומרים בהם תחנות שזה כבר קיים, אז לא אומרים את התחנות לפני חצות. בסדר? עכשיו, על אותו דין אומר גם השולחן ערוך שבבית אבל, שגם שם נמתח הדין על מישהו, אז גם כן לא אומרים תחנון בגלל אותה סיבה, שיש שם דין. יש שם דין, מקום שיש בו דין, אנחנו לא אומרים תחנון. עכשיו, מה קורה בשמחות? מה הייתם אומרים? מה הסיבה לא להגיד תחנון? שמה? שלא לבאס אותם, נכון? אז השיבולי הלקט אומר, לא, בגלל שכתוב, והפכתי חגיכם לאבל, אז אבל הוקש לחג, בגלל זה לא אומרים, במקום שיש חגיגה, לא אומרים תחנון, כי זה הוקש לאבל, זה הסיבה. לא בגלל שיש פה שמחה ואנחנו לא רוצים להוריד את השמחה, אלא בגלל שיש, מה זה?
מה פסוק?
הפכתי חגיכם לאבל. השנייה, רגע, לגבי איזה סוג חגיגה, אז כן, אבל רק אני אומר, קודם כל בביטוי...
לא הבנתי.
הביטוי שלו, והפכתי חגיכם לאבל, אז כל מקום שהוא חג, לא אומרים בו כי הוא הוקש לאבל. באבל לא אומרים בגלל הבעיה של הדין, אז גם בחג, כשהוא הוקש לאבל, אז לא אומרים, לא בגלל השמחה, כביכול. אבל הוא בעצמו כותב שזה לגבי חגים, מה לגבי... תשעת על חגים, מה לגבי שמחות, סתם חתן או דברים כאלה, אז שם הוא כותב שאנחנו לא רוצים לצייר את בעל השמחה. הוא מדבר הן על חתן והן על ברית מילה, ככה פוסק גם השולחן ערוך בקוף למדלף דלד, שזה לא רק אם הברית מילה נערכת באותו בית כנסת, אלא אפילו אם אבי השמחה נמצא שם, כן, מה זה אומר בעל השמחה, אם מדובר בסנדק או אבי הבן, גם כן לא אומרים תחנון, אבל הרמה אומר שזה רק בשחרית, במנחה כבר כן אומרים. זאת אומרת, אם בעל השמחה נמצא והברית לא נערכת בבית כנסת, אז ברור שזה רק אם בעל השמחה נמצא. אבל בעל השמחה נמצא בזמן שאם המילה הייתה בשחרית, אז בתפילת שחרית. אם המילה הייתה במנחה, אז בתפילת מנחה. אבל לא בבוקר. זאת אומרת, זה לא ליום שלם. אם בבית כנסת עושים את המילה, אז שם יש אומרים שלא אומרים תחנות בכלל. כל היום. בין בשחרית ובין במנחה, כן.
גם אם בעל השמחה לא נמצא במנחה?
גם אם בעל השמחה לא נמצא במנחה, כי הבית כנסת כבר היה במקום של זה. רגע, שנייה, בר מצווה עוד לא דיברתי. כן, עכשיו, אבל בעצם צריך לשאול מה הנקודה, אם הנקודה זה שבעצם צריך להגיד תחנון, והחתן מעכב אותנו מלהגיד. כן, החתן מעכב, הוא נמצא פה, אז אני לא יכול להגיד תחנון, כי הוא לא יכול להגיד, אז אני לא אומר, כי הוא גם לא יכול להגיד. או שבעצם, פטורים, תפילה כזאת שנמצא בחתן, אז התפילה הופכת להיות תפילה של שמחה, אין במקום לתחנון. אתם יודעים מה אני אומר? השאלה אם זה כאילו עיכוב, האם הוא מעכב אותנו מלומר תחנון, הוא פשוט מפריע, מה אפשר לעשות? אנחנו בעצם חייבים, אבל הוא מפריע. או שאנחנו בעצם אומרים, התפילה שלנו הייתה תפילה שפטורה מתחנון, כמו תפילת שבת, כמו תפילת זה. זאת אומרת, זה השאלה. כלומר, בחגים זה משהו אחר, אבל בזמנים שבהם יש לנו בעל שמחה או זה, שחלק מהאנשים בעם ישראל אומרים, ואנחנו לא, כי אנחנו ספציפית בקהילה, או במניין שהיינו בו, היה איזה משהו, מישהו של שמחה. למה נפקא מינה? זו שאלה אם אולי אנחנו צריכים להגיד אחר כך. כאילו, יכול להיות שבאמת...
לא, אבל אמרנו שאי אפשר.
אבל אמרנו שאי אפשר. זאת אומרת, בעצם כאילו זה לא דבר, זה דבר בדיעבדי כזה. אם אני מבין שהוא רק מפריע לי בלהגיד החנון, אז עקרונית הייתי צריך גם להגיד אחר כך, אבל אני לא יכול להגיד כי זה חלק מהתפילה, אז בסדר, נפטרתי, אבל זה נפטרתי, זה לא שבאמת אני לא הייתי צריך להגיד. ולכן המשתה ברורה נגיד אומר, משהו שאני לא יודע אם בכלל מישהו עושה אותו מעלה על דעתו לעשות, זה שחתן לא יגיע לבית הכנסת כדי לא לפתור את האנשים מתפילה. כן, שהרי זה אבסורד, כולם אומרים לו להגיע לבית הכנסת. לא בגלל זה, אבל בגלל שמה, איך אתה כאילו מפקה ממנו תפילה ומניין עכשיו במשך 7 ימים בגלל זה? תראו כאילו לאן זה מגיע. אבל אז זה כמובן הוא מניח שזה פתור. אבל אם אני מבין שזה לא, ברגע שהוא נמצא, אז התפילה שלי היא תפילה של חתן. ברית מילה או חתן בר מצווה או חתן חתונה, כאילו התפילה היא תפילה שאין במקום בכלל את החנון, כמו תפילת שבת. אבל אז כמובן לא מספיק שהוא יהיה פה בבית הכנסת כמו איזה הציץ, אלא שהוא יתפלל יחד איתי. אז אני מתפלל איתו, הוא חלק מהציבור, אם הוא חלק מהציבור, אז ממלא, כל התפילה היא תפילה של ציבור שמח, כביכול, כן. טוב, אז זה אמרתי, השאלה אם הוא מעכב או לא, נפקא מינה אם צריך היה להגיד, או שזה רק בדיעבד, והאם הוא צריך להתפלל, או שהוא מספיק שהוא יהיה רק נוכח שמה? כי אם הוא מתפלל, אז אני יכול להגדיר את זה כחלק מהתפילה. זאת אומרת, שהוא הופך את התפילה להיות תפילת, לא יודע, חתונה, או תפילת ברית מילה.
אפשר לדבר עם הפתור, רק אם הוא באמת מתפלל, אז יש פתור, כי יש שוני, אבל אם הוא לא מתפלל, לא עושה כלום.
לא, אז אפשר להגיד שאם הוא לא מתפלל, אז זה כאילו מצייר אותו, כי הוא רואה את הקרשים בוכים, אני יודע מה, מייללים על הדבר הזה, זה כאילו גורם לו איזשהו צער. נכון שאפשר להבין את זה בשני אופנים, אפשר להבין שכאילו, שזה יגרום לו ליפול. מה זה? בגלל החתן. כאילו, או בגלל שאנחנו נופלים אז, והוא לא יוכל אז זה לא יהיה טוב, או בגלל שאנחנו לא רוצים לצייר אותו. אבל זה שתי האפשרויות על הסקאלה שאומרת שזה רק שהוא מעכב מלומר את החנון. אבל אפשר היה להבין...
מעכב
בעצם יש לו. כן, נכון. טוב, עכשיו לגבי בר מצווה, הלכות יוסף כותב שאם זה במלאו לו 13 שנה ויום אחד, אז כתוב כחתן יכהן פאר, והתפילין יקראו פאר, אז הוא גם אומר שעל פי זה אפשר להחשיב גם מה שהמהרש"ל אומר, זה סעודת מצווה, סעודת בר מצווה, אז אפשר להחשיב את זה כגם סיבה שפותרת מתחנון. וגם הוא דן... שלוש עבר אחד, שזה בדיוק היום הזה, אז והוא נמצא בבית הכנסת, אז אפשר גם כן לפתור. בסדר? עכשיו, לגבי פטירת צדיקים, מה שנהגו אצל החסידים, אז הלכות יוסף דן בזה, ומביא מהרבה שדוחים את זה, שלא לומר תחנון, וידוי, ואין להוכח מלאג בעומר שלא אומרים שם, וזה נפסק בשולחן ערוך, שבלאג בעומר לא אומרים, כי שם זה לא סתם יום פטירה, זה יום מילולה. זה של גדר אחר לגמרי, כמובן. מיום פטירה. כן. אז הוא אומר לא, הוא אומר למה בפטירה לא אומרים? כי זה לא כל פטירה הילולה, להפך אנחנו צריכים לבכות על זה שבגללנו הם נפטרו, שלא היינו זכאים ולכן הפסדנו שהם לא יהיו צדיקים בזמננו. אז זה אמור לצייר אותנו, זה אמור לשמח אותנו. אז זו אמירה מוסרית כזאת שמתאימה באמת לאמר בהלכות יוסף, אבל בכל אופן זה מה שהוא טוען. בסדר, כמובן, קהל החסידים הוא חושב אחרת, והם עושים את זה בצורה אחרת. עכשיו לגבי איזה ימים לא אומרים בהם תחנון, אז אמרנו את כל ה... יש ראש חודש שנקרא מועד, וגם אם מנחה קודם לכם, כל מופיע בשיבולי הלקט שצירפתי בפניכם.
למה באמת מנחה לפני לא אומרים?
כי אם היו באים ומקדשים את החודש, מי שאת המנחה כבר הוא היה מקודש, אז לכן כבר ממנחה קודם לא אומרים, אבל אז זה לכאורה נכון רק לראש חודש. מה עם ערב חנוכה, מה עם ערב פורי, מה עם זה? לא ברור. בחנוכה לא אומרים כי יש הלל, וכמו שאמרתי עכשיו לא ברור למה בערב של חנוכה הראשון, למה גם כן במנחה לא אומרים, אבל ככה מקובל. בפורים הסיבה, יש מחלוקת אם אומרים או לא אומרים את החנון. הסיבה שלא לומר את החנון בפורים, זה כי מוסיפים על הניסים, אף על פי שאין שם הלל, אבל לכאורה אפשר להגיד שקריאת המגילה היא הללה. כן, מה שהגמרא במגילה אומרת.
באמת מה, במגילה, זה המסקנה שלה באמת שזה במקום הלל?
יש שם ארבע אופציות, לא. זה לא, זה אפשרות, כן. אבל צריך לזכור, ימי הפורים נחשבים ימי שמחה ומשתה ושמחה, כמו ימי החנוכה, זה נקרא ימי הלל והודעה. שוב, אז הימים הם מוגדרים ככה, זה לא רק שיש מצוות לשמח. אם ימי הלל והודעה, ימי משתה ושמחה, אז לכן אם זה ימים כאלה, אז ודאי שלא מקום, אין מקום לומר שם תחנון. חודש ניסן לא נופלים על פניהם כי זה בגלל חנוכת המשכן. בתשעה באב זה גם כן כי הקדוש ברוך הוא יהפוך את האבל ליום שמח, אז לכן לא אומרים. חוץ מזמן המנחה שכן אומרים כי זה כבר כאילו הדין ירד קצת, כבר התחילה קצת הנחמה.
אבל מה אמרת? למה זה שב לאב לא אומרים?
בגלל שהקדוש ברוך הוא יהפוך. זה נקרא אבל, ואבל הוקש לחג. זה מה ששיבולי הלקט אומר על תשעה באב, אבל יש אומרים כי הפכתי חגיכם לאבל. זאת אומרת שהפכתי, סליחה, קרה עליי מועד. קרה עליי מועד, אז בגלל שזה נקרא מועד, יש אומרים שלא להגיד את החנון. אבל השיבולי הלקט אמר את מה שאמרנו קודם, שזה הוקש. טוב, למה יש השולחן אורך פסק פה את הכל, שבכולם לא אומרים, גם בפורים קטן של השנה, גם כן לא אומרים. וגם במנחה שלפניהם לא אומרים, גם הוא מוסיף את ערב ראש השנה וערב יום כיפור, למרות שזה ימי דין, גם כן לא אומרים בהם. קיצור, מה שאתם מכירים, בין יום כיפור לסוכות, גם כן לא אומרים, שבועות, וזהו. פסח שני זה היום היחיד שאין בו את הסיפור הזה של מנחה לפניו, בגלל שפסח שני מתחיל רק מהצהריים, הוא לא מתחיל מהבוקר, אז לכן לא מושכים את זה אחורה. בסדר, ולג בעומר, הרמה מוסיף אותו שגם כן לא אומרים בו את החנון, בגלל העניין של ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, יש לנו דקה. קדושה טובה לציון. כל זה היה לתחנון. מה קורה עם הקדושה טובה לציון? המקור של זה, ראינו אותו בסוטה ממתת. הגמרא שמתארת את המצב העגום של עם ישראל אחרי חורבן המקדש, שכל יום מרובה כללתו על חברו, ולכן הפתרון לקללה הזאת זה להגיד את קדושה דסדרה, את הקדושה הזאת של סדרה בתום התפילה. קדושה דסדרה, יש בה גם תלמוד תורה וגם קידוש השם.
למה היא סליחה לא שם? פתרון למה זה?
פתרון לזה שכל יום מרובה כללתו מחברו מאז חורבן המקדש, ככה הגמרא אומרת, שאומרים, יש בו גם עניין מוטיב של קידוש השם וגם מוטיב של תלמוד תורה. לכן מפרשים שם את הפסוקים, כל הסיפור הזה של הארמית, זה סוג של תלמוד תורה, כי אנשים לא הכירו, אלא הכירו רק ארמית, אז לכן אומרים את זה. יש מחלוקת אם להגיד את זה בעמידה או בישיבה, זה בגלל הנקודה הזאת. איזה מוטיב יותר משמעותי, התלמוד תורה או קדושה? קדושה אז צריך לעמוד. אבל אם זה עניין של תלמוד תורה, אז לכן אפשר לעשות את זה גם בישיבה. שולחן ערוך אומר להגיד את זה בכוונה, ולהגיד את זה בציבור. מי שלא יכול להגיד את זה בציבור שיקרא את זה בטעמים. והוא מזהיר מאוד לצאת מבית הכנסת לפני הקדושה הזאת, כי זו קדושה מאוד שהעולם עומד עליה. בסדר? זהו, נראה לי נעמוד פה. ההמשך זה דברים ידועים עלינו לשבח. פתאום הקטורת זה על שם הקטורת של בין הארבעים וקטורת של בוקר, לכן אומרים את זה גם בבוקר וגם במנחה, וכדאי לאמץ את המנהג הזה. שיר של יום זה גמרא מפורשת בראש השנה, תהיינו שם, תראו למה אומרים כל יום ויום. בסדר.
למה זה פתאום הקטורת אומרים גם בסוף התפילה של קטורת,
לבהנחה שמישהו אומר בקורת? יפה, אז הוא אומר שהסיבה שאומרים את זה זה בגלל